בפרשת השבוע יש לנו באריכות על ענייני צרעת. הגמרא אומרת במסכת ערכין שמהדברים שבגללם באה הצרעת זה בגלל לשון הרע. מי שרוצה לראות, כדאי מאוד לראות, לא נספיק את הכל, אבל כדאי מאוד לראות במסכת ערכין מהמשנה בדף תתובב עמוד א' עד הגמרא בדף תתזיין עמוד ב'. יש שם אריכות גדולה בענייני איסור לשון הרע, דברים שמאוד חשוב לראות. יש הרבה דברי מוסר גם כן שם בעניין הזה. חפץ חיים בספרים שלו בעניינים האלו מביא הרבה דברים מהסוגיות כאן. מי שיכול דבר ביתו מה טוב, כדאי בימים האלו מאוד לראות את השתי דפים האלו בגמרא, מדף ט"ו עמוד א' עד ט"ז עמוד ב'. נראה על כל פנים בלי נדר חלק ממה שיש כאן. אומרת הגמרא מדף ט"ז עמוד א', אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יוחנן, על שבעה דברים נגעים באים: על לשון הרע, ועל שפיכות דמים, ועל שבועת שווא, ועל גילוי עריות, ועל גסות הרוח, ועל הגזל, ועל טעות העין. שבע דברים: שפיכות דמים וגילוי עריות, גזל ושבועת שווא, לשון הרע וגסות הרוח וטעות עין. שבע דברים. הדבר הראשון שהגמרא מונה זה את לשון הרע. אינני יודע אם זה בדווקא להגיד שזה יותר על זה, כי באמת אנחנו רואים זה נזכר יותר בספרים, העניין של לשון הרע כדבר שמביא את הצרת. כל פעם בגמרא כאן כתוב שבעה דברים, זה נמצא בעוד כמה, הממרה הזאת נמצאת בעוד כמה מקומות בשס, כמו שמובא כאן במסורת השס מגמרא בשבועות ח' עמוד א' וסוטה תדבר עמוד א' וקריטות כזב עמוד א'. כן, אז אומרת הגמרא, אמר בשמואל בר נחמני מרבי יוחנן שרוצים מרבי יונתן, על שבעה דברים נגעים באים: על לשון הרע ועל שפיכות דמים ועל שבועת שווא ועל גילוי עריות ועל גסות הרוח ועל הגזל ועל צרות עין. זה שבע. שתיים זה מעבירות שיש עליהם הריג ועל יעבור שפיכות דמים וגילוי עריות, זה גזל ושבועת שווא, ולשון הרע גסות הרוח וצרות עין. אומרת הגמרא, מאיפה אנחנו לומדים את זה? הלשון הרע דכתיב מלשני בסתר ראו אותו עצמית. מלשני בסתר ראו זה לשון הרע, אותו עצמית זה מורה הגמרא למעלה דורשת שאותו עצמית זה הולך על לשון הרע. כן, על שפיכות דמים נכתיב ואל יכרת עם בית יואב זב ומצורע וכומר, ויואב הרג את אבנר בן נר ואת המסע שהם היו שרי צבא, הוא הרג אותם. ועל שבועת שווא תכתיב אמר נאמן, הוא לקח כגרים וכתיב וצרעת נאמן תדבק בך וכומר. זאת אומרת שגחזי נכשל בשבועת שווא והוא נשבע לשקר וקיבל צרעת. ועל גילוי הרעות הכתיב וינגע השם את פרעה נגעים גדולים וגומר, זה היה על העניין של צרה שהיה אסור לו לקחת אותה. ועל גסות הרוח הכתיב ובחזקתו בעוזיהו ובחזקתו גבה ליבו עד להשחית, וימל מעל בה השם אלוקיו והצרה זרחה במצחו. שהוא רצה עוזיהו לעבוד בבית המקדש, זה בא לו על ידי הגאווה. ועל הגזל הכתיב הציבה הכהן פינו את הבית, וכשיש צרת בבית צריך לפנות משם את כל הכלים. תנו הוא כונס ממון שאינו שלו, יבוא הכהן ויפזר ממונו. ועל צרות העין נכתיבו בה אשר לו הבית וגומר, ותנו דבר רבי שמעאל מי שמיוחד ביתו לו, שהוא לא מוכן לתת לאחרים להיכנס לבית. שואלת הגמרא, אין זה אמר רבן אני בר ססון, למה נסמכה פרשת בגדי כהונה לפרשת קורבנות? לומר לך, מה קורבנות מחפרין? אף בגדי כהונה מחפרין. כתונת מחפרת על שפיכות דמים, נכתיב ההתבלות הכתונת בדם. מכנסיים מחפרים על גילוי עריות, נכתיב צלם מכנסי בת לחצות בשר ערבה, מצנפת מכפרת על גסי הלוח כדרב חנינה. נאמר רבי חנינה, יבוא דבר שבגובה מכפר על מעשה גובה. אבנת מכפרת על ערעור הלב, היחדית דכתיב והיה לב אהון. חושן מכפר על הדינים דכתיב, ועשית חושן משפט. אפוד מכפר על עבודה זרה דכתיב, אין אפוד וטרפים. נעים מכפר על השורן רע, אמר הקדוש ברוך הוא דבר שבכל, ויכפר על מעשה הכל. שבמעיל יש פעמונים שמשמיעים קול. ציץ מכפר על מעשה הזה פנים, כתיבה חוויה על מצח הארון וכתיבתם, ומצח שם נראה לך. ומהגמרא מוכר שעד יענו מעשיו, עד לא יענו מעשיו, יענו מעשיו, עד הוא נגעים עלי, אילו יענו מעשיו, מעיל מכפר. אז נסכם בלי נדר את הדברים, מה שנוגע לענייננו. כן, נסכם את הדברים, מה שכתוב כאן. יש כאן אבל לפני כן עוד דמרה אחת שהגמרה שואלת, ולשון הרע בכתורת, נתניה רב חנינה למה בכתורת שמכפר ונכתיב, ויתן את הכתורת ויכפר על העם. ותנא דבי רבי שמעאל, על מה כתורת מכפרת? הלשון הרע, מה הקדוש ברוך הוא יבוא דבר שבחשאי ויכפר על מעשה חשאי. תראית את הגמרה, לשון הרע, לשון הרע לא קשה, בצינה הבפרסיה, בצינה הכתורת מכפרת, ובפרסיה המין מכפר. אז נסכם בלי נדר את הדברים. הגמרא שואלת סתירה. מצד אחד יש לנו ממרא של רבי יוחנן, של רבי שמואל בר נחמן בשם רבי יוחנן, שאומר שמה בא על לשון הרע צרת, אז הכפרה, הכפרה של צרה של לשון הרע זה על ידי עונש צרת. מאיפה הוא למד את זה? בפסוק בתהילים פרק קופה א', שכתוב מלשני בסתר ראו אותו עצמית, והגמרא בדף תקווה ומודות עושה דרשה שהעצמית הזה הכוונה לצרת. אז לשון הרע מתכפר על ידי צרת. זה הממרה של רבי שמואל בר נחמני בשם רבי יוחנן. מאידך יש לנו ממרה של רבנני בר ססון בגמרא כאן בערכים תזיין עמוד א', וגם מזבחים פייחת עמוד ב', שבגדי כהונה מחפרים, ואחד הכפרות זה שהמעיל מחפר על לשון הרע. למה? אמר הקדוש ברוך הוא יבוא דבר שבכל מחפר על מעשה הכל. לשון הרע זה עבירה בכל, בדיבור, וגם במעיל יש פעמונים שכתוב עליהם ונשמע קולו בבואו אל הקודש. על ידי הפעמונים כשהוא נכנס עם המעיל שומעים אותו. אז אומרת התורה, יבוא דבר שבכל ויכפר דבר שבכל. אז זה סתירה, מה מכפר? האם הצרעת או המעיל של הכהן גדול? וזה לא רק סתירה באיזה מכפר, גם מה הדרגה של הכפרה שצריך. צרעת זה איסורים, זה דבר יותר קשה, יותר סבל לבן אדם, כפרה של הצרעת, מאשר כפרה שעל ידי מעיל של כהן גדול. אז מתארת את הגמרא, יש שתי סוגים של לשון הרע. יש לשון הרע דאנו מעשיו, ויש לשון הרע דלא אנו מעשיו. מה הכוונה? אדם יושב פה ומספר סיפור על איזה אדם מחוץ לארץ, איזה עסקן שמע שעשה איזה עוול. אף פעם בדרך הטבע לא יכול לבוא דבר רע לעסקן הזה מהדיבורים האלו. הוא לא פוגש את האנשים שאיתם דיברו, והם לא פוגשים אותו. אף על פי כן זה יצור דורייתא של לשון הרע, אבל זה לשון הרע יותר קל. זה נקרא לא אהנו מעשיו, הדברים שלו לא אינו לגרום נזק לאותו אדם שעליו הוא דיבר. זה יותר קל, זה מתכפר על ידי המעיל. אבל יש לשון הרע של כן אהנו מעשיו, כגון אדם רוצה להכניס למפעל איזה פועל, הולך איזה בן אדם ששונא את אותו פועל, אומר לבעל המפעל, לא כדאי לך להכניס את הבן אדם הזה, הוא עצבני, כל היום יצעק על אנשים, תעזוב, אל תכניס אותו למפעל. אז הוא לא הכניס אותו למפעל. זה נקרא לשון הרע דאהנו מעשיו. זה הרבה יותר חמור. ללשון הרע של לא אהנו מעשיו, מספיק כפרה של המעיל של כהן גדול ללשון הרע של העם ומעשיו, לא מספיק כפרה של המעיל של כהן גדול, צריך כפרה של צרת, שזה איסורים קשים. אם אתה יכול להגיד את הפרק בי, אני בקושי מסתדר, אבל אני הגרון שלי יוצא, אני לא יכול. אז לשון הרע של העם ומעשיו זה הרבה, זה הרבה, אפילו קצת יותר, גם עוד קצת, אני ממש לא יכול. לשון הרע של העם ומעשיו זה הרבה יותר חמור. מה נוגע לנו הדבר הזה למעשה? הרי בין לשון הרע יותר קל של העם ומעשיו ובין לשון הרע החמור של העם ומעשיו, שתיהם אסורים מדאורייתא, זה לאו דאורייתא, ואפילו כמה לאווים, כמו שאומר חפץ חיים בפתיחה לספר חפץ חיים. אז אם כך, מה נפקא מינה לנו מזה למעשה? יש מזה נפקא מינה גדולה מאוד. כולנו רוצים בעזרת השם אף פעם בחיים לא לדבר לשון הרע, אבל המציאות היא שאצל הרבה הרבה בני אדם, כמה שמקבלים על עצמם לא לדבר לשון הרע, ודאי שהקבלות האלו עוזרות למעט את המכשול, אבל לבטל לגמרי את המכשול זה מאוד קשה, כי זה כל כך מצוי על כל צד ושעל, שמאוד קשה להינצל מזה לגמרי. אז בן אדם צריך לעשות לעצמו חלוקה לדעת. זה ודאי שאנחנו צריכים לרצות, ולא רק לרצות אלא גם להשתבל, להינצל לגמרי מכל לשון הרע. אבל כיוון שזה כל כך מצוי, כל כך קשה להיזהר, גם אם נכשלים, לשמור את עצמנו בלי נדר לחלוטין מלשון הרע בהען ומעשיו. הלשון הרע יותר חמור, שזה באמת גורם נזק ממשי לאדם שעליו דיברו, זה פחות מצוי. אז מזה להיזהר פי כמה וכמה, כי באמת לשון הרע בהען ומעשיו הוא חמור הרבה הרבה יותר ונתבונן יותר. אמרנו שהכפרה של לשון הרע בהען ומעשיו זה צרת, ואילו הכפרה של לשון הרע בהען ומעשיו זה על ידי המעיל של הכהן גדול עם הפעמונים. למה? כי בלשון הרע שלו הען ומעשיו עיקר החטא זה חטא הדיבור, דיבור זה קול. אז גם הפעמון, אז גם כן הרע של הפעמונים, הרע שהקדוש הזה יש לו כוח לכפר על עבירה של קול. אבל לשון הרע שלנו מעשיו יש פה בעיה הרבה יותר גדולה, הוא עשה סמל לשני, הוא הכניס את השני למצוקה, לקחו לו את הפרנסה, לקחו לו איזה דברים טובים שהוא רצה אותם, אז העונש על זה רחמנא ליצלן זה גם כן באיסורים, צרת זה איסורים גדולים, זה גם ביזיון, הוא גם יוצא מחוץ למחנה לבדידות. לאדם צריך להתבונן שבלשון הרע של העם ומעשיו מלבד חטאי הדיבור, אדם עושה פה עוול לשני, אדם עושה פה נזק לשני. ואם אנחנו מסתכלים בחזל, נזכר בחזל בכמה מקומות על עניינים של לשון הרע שקרה בגללם אסונות גדולים. בגמרא במסכת שבת בדף כמדומני נ"ו, יש שם מחלוקת בגמרא אם דוד נכשל באיסור קבלת לשון הרע כשבא העבד של הבן של שאול, כשהיה הבן של שאול שנשאר והיה לו נכסים, ובא העבד של שאול ודיבר לשון הרע על הבן של שאול, העבד של הבן של שאול בא ודיבר על אדונו הבן של שאול לשון הרע אצל דוד, אז הוא דיבר דברים נגדו, דברים קשים. אז דוד המלך אמר שהם יחלקו את הנכסים, את השדה של הבן של שאול המלך, יחלקו ביניהם העבד והבן של שאול המלך, עונש לבן של שאול המלך על הדברים הרעים שסיפר עליו הבן של העבד שלו. יש המחלוקת בגמרא אם היה בזה איסור לשון הרע במה שהוא קיבל את דבריו או לא, מחלוקת המוראים. אומרת הגמרא, לפי הבן דאמר שהיה בזה איסור לשון הרע, באותה שעה שדוד המלך אמר שהעבד והאדון יחלקו את השדה, יצאה בת קול ואמרה ששלמה וירובעם יחלקו ביניהם את המלכות. זאת אומרת, דוד המלך לדורות, להרבה דורות, הפסיד את חצי מהמלכות. המלכות הוא יותר חלה דוד המלך על עם ישראל, לא במזרוע חלב. בלי המעשה הזה היה מקבל את השדה, היה מקבל את המלכות על כל ישראל לדורות. כיוון שקיבל לשון הרע ופעל על פי זה, הוא הפסיד לבן של שאול המלך את חצי השדה, אז גם הוא הפסיד את חצי המלכות על עם ישראל. ואומרת הגמרא שהתוצאות של זה היו הרבה יותר קשות מזה, כי הרי על ידי זה התחיל העניין שבני ישראל התחילו לחטוא בעבודה זרה. בזמן דוד המלך לא היה ככה מכשול בעבודה זרה, זה התחיל אצל ירובעם. כשדוד המלך נפטר, המלכות נחלקה בין מלכות יהודה, היה אצל שלמה, אצל כששלמה נפטר לא שלמה וירובעם, הייתי רחבעם וירובעם יחלקו את המלכות, יצא בת קול. כששלמה המלך נפטר, אז אצל דוד ושלמה הם הלכו על כל ישראל. כששלמה נפטר התחלקה המלכות, בית יהודה היו עם רחבעם הבן של שלמה, ושאר ישראל היו עם ירובעם, הוא היה מנחלים. וירובעם המלך פחד שכשבני ישראל יעלו לרגל הם יראו יש הלכה שאין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד. זאת אומרת, למלך ישראל שהוא לא מבית דוד אסור לשבת בעזרה, ולמלך דוד מבית דוד מותר לשבת בעזרה. אז ירובעם המלך אמר, עכשיו כשבני ישראל יעלו לרגל, מה הם יראו? איך שהוא עומד ורחבעם יושב, אז הם יגידו שרחבעם הוא המלך העיקרי ויעזבו אותו. אז הוא פחד מזה שהוא יפסיד את התפקיד שלו, ואז הוא שם עגלים של עבודה זרה וימין שומרים שבני ישראל לא יעלו לרגל, ובמקום זה יעלו לרגל לעגלים האלו בחג של שקר שהוא קבע להם. אז כל זה התגלגל על ידי זה, ואז התחילה עבודה זרה אצל עם ישראל אחרי זמן דוד ושלמה. כל זה מה התגלגל? על ידי שנחלקה מלכות בית דוד. ומלכות בית דוד על מה נחלקה? בעיסו על ידי מכשור לפיחת מן דאמר בלשון הרע. אז אומרת הגמרא, אנחנו רואים פה איך מלשון הרע התגלגל העניין עד החורבן של בית המקדש. ומעניין שאנחנו רואים גם בבית שני, הרי הגמרא במסכת יומא אומרת, בית ראשון על מה חרב? על עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אבל ההתחלה התחיל, איך התחילה עבודה זרה? על ידי לשון הרע, לפי מאן דאמר אחד. בית שני אומרת הגמרא ביומא שם, בדף חיתמת ב', שחרב על שנאת חינם. הסיפור מוסבר בגמרא במסכת גיטין בפרק חמישי, ושם מבואר שהצורה של זה היה על ידי לשון הרע בסיפור של קמצא ובר קמצא. אנחנו רואים כאן עד כמה גדל הכוח של לשון הרע שיכול להתגלגל על ידי זה חורבן של בית המקדש. ואת הלשון הרע הזה אצל דוד המלך, זה היה לשון הרע באהנו מעשיו. למה? באמת על ידי הלשון הרע הזה הוא הורה לחלק את השדה חצי לעבד לצבעה וחצי לבן של שאול המלך למפיבושת, לשבושת. אז השדה נחלקה, הוא הפסיד את הבן של שאול המלך את חצי השדה. אז גם אז העונש שאנחנו רואים שהיה חמור מאוד. אז צריך לדעת שהלשון הרע שלנו מעשיו זה הרבה הרבה יותר חמור. ואם מזדמן לבן אדם מקרה כזה, צריך להיזהר ממנו בזהירות גדולה שלא לדבר מה שעל פי הלכה אסור לדבר, כי באמת יכולים בלשון הרע אחד להחריב חיים של בן אדם, להחריב את המצב של בן אדם. למה באמת התורה כל כך החמירה באיסור לשון הרע? או יש מורים בחז"ל דברים נוראים על איסור לשון הרע. אז בלשון הרע שלנו מעשיו זה יותר קל להבין למה זה כל כך חמור, כי זה עלול באמת להרוס את החיים של השני, כפח לשני את הפרנסה, עוד כל מיני דברים שאפשר להפסיד לבן אדם על זה שמדברים את הדברים, על זה שמדברים על הדברים רעים. אבל בלשון הרע שלא אנו מעשיו, למה התורה כל כך חמירה? אומר רפץ חיים בהקדמה לסיפור שני סיבות. סיבה אחת, היות שהעוון הזה מצוי על כל צעד ושעל, כל הזמן זה מצוי, אז לכן התורה מחמירה על זה הרבה יותר, כי אם אדם נכשל בזה הוא עוד יעלו לכמה של הלאה והלאה בלי סוף. וגם קשה לו לעשות תשובה על זה, כדבר שאדם דפוק בעבירה, אז יותר קשה לעשות תשובה. זה הסבר אחד, הוא אומר, בגלל הריבוי הגדול של הפעם שאדם נכשל וקשה לבן אדם לעשות את התשובה. סיבה השנייה, הוא אומר, הוא מביא דבר נורא מספר הזוהר, שבשעה שיהודי כאן בעולם הזה מדבר לשון הרע, הוא גורם לעורר את הנחש העליון, שזה כוחות הרע, והנחש העליון רוצה חס וחלילה על ידי זה להעניש יהודים מעם ישראל. אז יוצא שאפילו לשון הרע שלא אנו מעשיו, גם כן מבחינה מסוימת זה אנו מעשיו, אומנם זה לא פעל בצורה שבה הוא רוצה לפעול, אבל הוא גורם נזק בעולמות העליונים. דבר נוסף שיש בעיה גדולה בלשון הרע, הגמרא במסכת שבת בדף קופית עמוד ב' אומרת שהמורים שם אמרו, על מה העולם עומד? על המלפים של תינוקות של בית רבן. אז שאלו שם בגמרא ושל האמור האמא, אחד המורים שאל את החבר שלו, נדיד ותדח מהי, התורה שלנו לא חשובה, כמה כבר יכולים ללמוד את התינוקות של בית רבן, כמה שעות ברומם יכולים ללמוד, וכמה עומק כבר יש להם בלימוד שלהם, קוראים בגרסה פשוטה מה שמבינים. ואילו האמוראים היו עוסקים בתורה בהתמדה נורא יומם ולילה ובעומק גדול, אז יש שאלה לגמרא, נדעי ונדעי חמי, איפה התורה שלנו? עונה הגמרא, אמר לי, אינו דומה אבל שיש בו חטא לאבל שאין בו חטא. האבל של תינוקות של בית רבן זה אבל נקי מעבירה, מה שאין כן אבל של גדולים שפחות נקים מעבירה. בבירור דברי הגמרא לי יש שני פירושים. יש מפרשים שמה הכוונה שאצל מבוגרים זה כבר אבל שיש בו חטא לכל החטאים, הכוונה זה חטא כל אדם מה שיש לו. החפץ חיים לומד שהכוונה לחטא היא הדיבור דווקא, זה הכוונה, כיוון שהם הנוגעים למצוות לימוד תורה. דהיינו, מסביר החפץ חיים, יש לאדם רמח מצוות עשה ושעשה מצוות לא תעשה, רמח מצוות עושה כנגד איבריו של אדם, יש זיכוך לאיברים על ידי המצוות. אדם לומד תורה באיזה עבר הוא בעיקר לומד? אחד האיברים העיקרים שבהם לומדים את התורה זה בפה. אהרום ורפץ חיים, אם הדיבור שלו יש בו חטא, זה פוגם את הכוח הרוחני של הפה, ואז כבר הרבה פחות הצלחה בלימוד תורה. אבל יש פה לשאול שאלה גדולה בדברי הגמרא, הרי ודאי שהמוראים היו נקים מאוד מאוד מעבירות, אז כשהוא אמר שהאבל של המוראים זה לא אבל כל כך נקי כמו תינוק, לא הכוונה חס וחלילה לאבל מלא עבירות, זה בכלל לא עבירות במושגים שלנו, זה מדבר בדקי דקות על דברים קטנים מאוד. אז טוב, אז יש הבדל, הלימוד של תינוקות יותר נקי מזה, בסדר, אבל גם יש הבדל גדול שהמוראים לומדים הרבה יותר בהתמדה, יש הבדל גדול שהמוראים לומדים בעומק גדול כמה עמוקות הסוגיות של התלמוד, ואילו תינוקות של בית רבן כמה הם כבר יכולים, כמה הם כבר יכולים להבין את הלימוד לפי דרגתם, אבל לא מתקרב בכלל לעומק של המוראים. אז איך ההבדל הזה לטובת הלימוד של האמוראים, העומק הגדול וההתמדה העצומה, איך זה לא מתגבר על ההפרש של אבל שיש בוחת לאבל של אין בוחת? בפרט לפי מה שאמרנו שהאבל שיש בוחת לא הכוונה בוחת וחלילה לתורה של רשאים, מדובר פה לתעדו לתורה של צדיקי עולם שאין להם שום עבירה ממש חס וחלילה, רק משהו ומשהו שלפי דרגתם נדון כאיזה חיסרון. אז איך יכול להיות שכנגד זה לא יוכל להתמודד העומק הגדול של הלימוד שלהם והשקידה הנורא? רואים פה דבר נורא, לימוד התורה זה לא כמו הלימוד של שאר חוכמות, סך הכל עניין של היגיון וסברה. ודאי, גם בלימוד התורה, ההיגיון והסברה הם עמודים גדולים שבהם תלוי כל הבנת הלימוד וכל ההלכות היוצאות מהלימוד. אבל זה לא רק זה. הנשמה של כל יהודי זה אור רוחני שבא מהשם יתברך. התורה הקדושה זה עוד אור רוחני שבא מהשם יתברך. כשאדם לומד את התורה, האורות האלו מתחברים, וכמה שהאורות האלו יותר יכולים להתחבר חזק, זה הכוח הגדול של הלימוד. ואם יש חס וחלילה עבירות, אפילו דקות, זה מסך שגורם שהחיבור לא יהיה מושלם. והחיסרון הזה בחיבור של האורות האלו, האור של התורה הקדושה, האור של הנשמה של היהודי, זה שוקל יותר מההבדל בין לימוד של ילד ללימוד של המורה. זה שוקל יותר מההבדל ביניהם בין בעומק של הלימוד ובין בהתמדה בלימוד. כל ההבדלים. ההבדל, הנקודה המרכזית בלימוד התורה זה כמה התורה מתחברת אל הנשמה של האדם. כמה הנשמה של האדם על ידי התורה הזאת מתחברת להשם יתברך. כתוב בזוהר חדש בשיר השירים דבר נורא, דבר נורא. אומר שם הזוהר, לפי שם פרשים מסבירים את הזוהר, בזוהר כמובן הדברים קצרים, הזוהר מביא מלוקט מכמה מפרשים ולנדר מה שאני אומר. הזוהר שם מדבר על נשמות גבוהה, אנשים שיש להם נשמה גבוהה. אומר הזוהר שהאנשים האלו אפילו אם ילמדו את כל התורה ויקיימו את כל המצוות, אם הם לא ילמדו את סודות התורה רבי עולם, אז יהיה להם על זה תביעה קשה מאוד בעולמות עליונים אחרי 120. אומר הזוהר שיש להם תשובה מה לענות על זה. לא היה לנו מישהו ללמד אותנו. זה לא פשוט ללמד את הקבלה, זה לא דבר קל. איך שאנחנו היום לומדים, רוב הלומדים, אנחנו לומדים את הצד, ממש חלק קטן, קטן מאוד מאוד, מהקצה של הקצה של הבנת הדברים. ההבנה האמיתית של הדברים, זה דברים נשגבים, שצריך בשבילהם הערה נוראה בשביל לזכות אליהם. צריך למעריז על המוות ומאליהו הנביא. כך זה לא דברים פשוטים שאפשר כך בקלות ללמוד אותם. אז אומר הזוהר, חדש שם בשיר השירים, שיהיה להם לכאורה תשובה מה לענות בבדין של מעלה. אומר הזוהר החדש, לא, יהיה לבדין של מעלה מה לענות להם. אומר הזוהר את הפסוק, אם לא תדעי לך יפת אנשים, צי לך בעקבי הצון וראי את גדולותייך על משכנות הרים. אומר הזוהר שהכוונה לאותם הנשמות שבאו בשביל זה לעולם, לדעת את הפנימיות של הסודות, הדברים שקשה מאוד להבין אותם. אומר הזוהר, צילך בעקבי הצון, הורי את גדילותייך על משכנות הרים, גדילותייך ותינוקות של בית רבן. לכו תשמעו את הלימוד של הילדים. מה הם לומדים? הם אומרים את הפסוקים לא יותר, הם לא יודעים את הסודות. על ידי שתשמעו אותם, אז אתם תבינו את הסודות הגדולים. זאת אומרת, אותם האנשים שיש להם את הנשמה הגבוהה הזאת ולמדו כבר את תורת הנגלה ומתקדקים במצוות ויש להם עשו את כל המאמצים לזכות לסודות הנשגבים ולא זכו עדיין, אומר להם הזוהר, אם הם ישמעו ילדים קטנים אומרים את הפסוקים לאבן שאין בו חטא, אז יבוא להם מההערה הזאת הסודות יתגלו להם. עד כדי כך הכוח של התורה גדול. מה שאדם לא יכול, הוא נגע בתורה, כמו שאומר שם הזוהר, מדובר ברב חיים ויטל וצל, מדובר שם על אנשים שלמדו את כל התורה, ומדקדקים במצוות, יש להם הרבה הרבה מצוות, והם מגיעים ומשתגלים, ולא מצליחים להבין עדיין. אבל כשהם שומעים את הילד הקטן ואת הפסוק, אז מההערה הזאת נכנס להם הסודות בראש. למה? כי הכוח של הקדושה של התורה הוא מאוד גדול. אבל צריך להבין מה זה עוזר? הרי אמר, השם ילמדו את התורה, אז מה אמרנו? שכיוון שיש חטא כבר למבוגרים, משהו של חטא, הרי אפילו שמדובר שם על צדיקים גדולים בזוהר, אז זה מסך שלא נותן לאור של התורה מספיק להתחבר לאור של הנשמה. אז מה עוזר שהוא הולך ושומע את זה מהילד? בסדר, לילד זה בא בלי מסך, אבל כשזה בא אליו שוב פעם יש לו את המסך. אז יש כאן דבר נורא, כשהאורות של התורה מתחברים עם האורות של הנשמה של יהודי, החיבור הזה של שתי האורות יוצר חיזוק נוראי לאורות האלו. ואחר כך אפילו כשזה בא לאדם אחר שיש לו את המסך, זה כבר מתגבר על המסך. עוד יש שם בזוהר חדש, ומה זה יקבע עצום? אומר הזוהר חדש, יש אנשים שבזויים, מבזים אותם, דורכים עליהם בעקב, אצלהם יש את הסודות של התורה. על כל פנים נחזור לענייננו ולנדר, מה אנחנו רואים כאן? אומר החפץ חיים, כשאנחנו לומדים את הגמרא, מה אנחנו רואים? יש שתי סוגים של תורה. יש תורה של תינוקות של בית רבן, זה הבל שאין דוחת. יש תורה של מבוגרים, שאין לזה את המעלה הזאת. אומר רפת חיים, אבל אם נתבונן, יש עוד הרבה סוגים של תורה. הרי המבוגרים עצמם לא כולם אותו דבר. יש אחד יותר נקי, יש אחד פחות נקי. אומר רפת חיים, זה דבר פשוט. שאם בהבדל בין הניקיון של הנשמות של תינוקות של בית רבן, לנשמות של המוראים, שגם הנשמות של המוראים הן הרי נקיות בצורה שאנחנו בכלל לא יכולים לתאר כמה, אבל בכל אופן בקצת הבדל הזה כבר תלוי אם העולם יכול לעמוד על התורה הזאת או לא. אז ודאי וודאי שכל אדם עצמו, שתמיד יש לאדם שני דרכים, כמה להיות נקי מהעבירות או חס וחלילה ההפך, שבהבדל כמה הוא יהיה נקי תלוי כמה הכוח של התורה שלו גדול. ולא לומר האדם טוב, אבל מה כבר ההבדל? כי כמו שראינו, ההבדל הוא מוראים מאוד מאוד. ההבדל בין המוראים שזה נקי פי מיליון ממה שאנחנו יכולים לתאר ויותר מזה, לבין תינוקות של בית רבן, ההבדל הזה כל כך עצום, שעל התורה הזאת העולם יכול לעמוד, ועל התורה הזאת העולם עוד לא יכול לעמוד. כמו שראינו מהזוהר חדש, שהתורה של מבוגרים אפילו שלמדו את כל התורה ולמדו ומקיימים מצוות עצומות ונשגבות, עדיין לקבל את ההערה של הסודות הכמוסים של התורה אין להם את הכוח. ואילו כשזה עבר דרך צינור, שזה עבר דרך לימוד של ילדים שרק קראו את הפסוק, כבר הם יכולים. עד כדי כך ההבדל בדרגות של הניקיון גדול. אז כל אדם ידע לעצמו שההבדל אם הוא יותר לשמור את עצמו מעבירות או פחות לשמור את עצמו מעבירות, זה לא רק ההבדל לגבי עבירות, גם הלימוד תורה שלו זה הבדל של שמיים וארץ. ואם יאמר אדם טוב, עובדה אני מצליח בלימוד, הנה אני מבין את הסוגיה, לא ולא, זה נכון הבנת, אבל הרי הגמרא אומרת שאפילו לימוד של המוראים שהבינו את הסוגיה הכי טוב שרק יכול להיות, הם אלו שאמרו את הסוגיה בגמרא, אפילו זה מבחינות מסוימות, כמובן שלא מכל הבחינות, זה פחות מלימוד אפילו של ילדים שקוראים ובקושי כמה הם יכולים להבין. זאת אומרת, מה פרוש? אתה רואה שזה לימוד יותר בתורה, זה לא רק מה שאתה רואה מול העיניים היותר. השאלה כמה זה מביא אורות בעולמות העליונים, כמה זה מביא אורות על כל עם ישראל, כמה זה מביא אורות על נשמתך בעולם הזה, כמה זה מביא אורות על נשמתך בעולם הבא. כל הדברים האלו תלויים, ואת זה אנחנו לא יכולים לראות בעיניים, זה רק בשמיים יודעים. האמוראים ידעו את זה, האמוראים גילו לנו את הסוד הזה. אז אם אנחנו רוצים שבאמת הכוח של התורה שלנו יהיה גדול, אנחנו צריכים לראות איך נשמור את עצמנו כמה שיותר מכל מכשול, כמה שיותר מכל עבירה, איך להיות דבוקים באשר מדברך, איך להיות מחוברים לאשר מדברך, לחיות עם חשבון הנפש, קמים בבוקר לחשוב איך אני יכול היום הזה כמה שיותר לעבוד את השם מדברך, הולכים לישון בלילה לחשוב האם עבדתי היום את השם מדברך כל מה שיכולתי, ואם לא, איך אני מתקן את זה לימים הבאים. להיות כל רצוננו וכל חשקנו אך ורק איך להיות יותר קרובים להשם יתברך. איך אמר דוד המלך עליו השלום? אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם הוא מבקר בהיכלו. אחת שאלתי בית השם, אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. יש על זה הרבה הרבה פירושים בפסוק הזה. נראה בגלל מה שנספיק להגיד. דוד המלך פה, מה דוד המלך היה עסקו בעבודת השם? מדובר בגמרות בכמה מקומות, שמהדברים שהוא הכי עסק בהם בעבודת השם, זה היה לימוד התורה, כמו שכתוב בגמרא במסכת ברכות בפרק ראשון על עסק התורה של דוד המלך. כמו שכתוב בגמרא במסכת שבת, בפרק שני, ובעוד מקומות בש"ס, דוד המלך היה עוסק בתורה המון, בשקידה נוראה. אז ברור הדבר שכשהוא אמר, אחת שאלתי מאת השם, אותה בקש, שבתי בבית השם, כל ימי חיי לחזות בנועם השם ומבקר בהיכלו, זה הולך בעיקר על לימוד התורה. אז קינה כאן דוד המלך את לימוד התורה, שבתי בבית השם כל ימי חיי, כמו שחז"ל אומרים, שתמיד היה הולך לבתי מדרשות, חשבתי דרכי ואשוב הרגלי אל לבתיך. אומרים חז"ל שדוד המלך אומר, אני חושב ללכת לכל מיני מקומות, אני הולך פתאום, אני מוצא את עצמי בבית מדרש. ורוב שהוא היה חושק בלימוד התורה, לאן שהוא רוצה ללכת הוא בסוף לא שם לב ללך לבית המדרש. ובית השם, שבתי בבית השם כל ימי חיי, ואת הלימוד בבית המדרש איך הוא מכנה? לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. זה מה שאמרנו, לימוד התורה זה לא לימוד כשאר חוכמות, זה לימוד של חיבור הנשמה להשם יתברך. זה גם מה שדוד המלך אומר, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. מציעים לו ללכת למקום שיעשה עסקה שמרוויח מיליונים, בצד שני מציעים לו, פה אתה יכול ללמוד תורה, הוא בוחר בתורה. ולמה? טוב לי תורת פיך. זה המקום היחידי כמדומן בתנ"ך שהתורה נקראת תורת פיך. למה? מגלה לנו דוד המלך מאיפה הוא מקבל את הכוח שהתורה תהיה טובה אצלו יותר מכל דברי העולם, כי זה תורת פיך. כי בשעה שאדם לומד תורה, מאור עליון מהשם יתברך ונכנס לתוך נשמתו, זה תורת פיך, מפיו של השם יתברך. כשאדם כך מתייחס לתורה, זה טוב לו יותר מכל דבר אחר. בפסוק הזה של אחד שאלתי מאת השם מוצאה בקש, אומר לנו דוד המלך את קורא לתורה לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. למה דווקא מתחברים פה הדברים האלו? אומר דוד המלך, אם התורה הייתה כמו שאר חוכמות, אתה יכול, יום אתה לומד את החוכמה, יום אתה יוצא לחופשה, יום אתה לומד את החוכמה, יום אתה עושה בילויים. אומר דוד המלך, כיוון שהתורה הקדושה זה לא סתם לימוד חוכמה, זה חוכמה עצומה ודאי, אבל יש פנימיות לחוכמה הזאת, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. אז תדע לך, כדי אתה רוצה לזכות לזה, מה הדרך לזכות לזה? אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש. כמה אדם זוכר שהלימוד שלו יהיה בבחינת לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו? כמה שאדם את זה, זה אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, למצוא רק את זה בתורה הקדושה. כשיש לאדם עוד רצונות חוץ מלימוד התורה, חוץ מהקרבת השם, אז גם כשהוא לומד זה לא הלימוד השלם, כי הקשר הנפשי של השם יתברך, העוצמה של הקשר הנפשי להשם יתברך זה כשזה רק זה, אין עוד דבר אחר שבן אדם רוצה. בחוכמות אחרות אדם יכול לרצות את כל הדברים, ביום שהוא לומד הוא לומד, למחרת שהוא לא לומד הוא לא לומד, מתי שכן כן, מתי שלא לא. בתורה הקדושה זה לא ככה. אם האדם יש לו עוד רצונות חוץ מלהתקרב, אם האדם יש לו עוד רצונות חוץ מלהתקרב להשם יתברך דרך לימוד התורה, דרך קיום התורה, אז גם כשהוא לומד זה פחות, זה פחות לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו, הוא פחות מוצא את הקדוש ברוך הוא. יש מצוות עשה דאורייתא של קריאת שמע בלילה ובבוקר, שוך בך ובקוריך. אומרת הגמרא במסכת ברכות בפרק ראשון, שיש מצבים מסוימים שהאדם תלוד, שהאדם פטור בהם ממצוות עשה הדאורייתא של קריאת שמע, כי הוא לא יכול לכוון את ליבו. כתבו הפוסקים שבימינו זה לא כך, בימינו תמיד אדם חייב בזה. למה? בגלל שבימינו תמיד אנחנו לא לגמרי מכוונים, אנחנו לא רואים כמה הריכוז שלנו כבר, כמה הכוונה שלנו כבר. אז אין שום סיבה שאפילו בתעודות המסוימות שמוזכרות שם בגמרא שאנחנו לא נקיים, אנחנו יכולים לכוון גם עם התעודות האלו כמו שאנחנו מכוונים תמיד. בזמנם שכשהיו קוראים קריאת שמע היו מכוונים בכוונה עצומה, שיא הדבקות. זה, כשאם יש תרדות גדולות שהוא לא יכול לכוון את זה, אז יש אופנים, תלוי בתנאים, יש אופנים שהוא פתור. נשאלת השאלה, אבל הרי בימים ההם של הגמרא שיכלו לכוון, אז אנחנו רואים שאם יש דרגה פחות של כוונה פתורים מהמצווה, אז אם כך מה אתה אומר שבימינו למה גם עם התרדות אנחנו חייבים? כי תמיד אנחנו מכוונים חלש, אז תמיד נהיה פתורים, תמיד אנחנו לא מקיימים את המצווה. מה התשובה על זה? אז יש ספר דינים והנהגות מהחזוריש, מובא שם שהוא אמר, לא זוכר בתורת ודאי או בתורת ייתכן, גם לא כתוב שהוא אמר את זה על השאלה הזאת, אבל כנראה מכוח השאלה הזאת, ששיעור החיוב דאורייתא בכוונה בפסוק ראשון של קריאת שמע, זה תלוי כל אחד לפי הדרגה שלו. מה הכוונה? התורה מחייבת את האדם במצוות קריאת שמע, זה ייחוד השם, להתחבר להשם יתברך על ידי הכוונה של ייחוד השם, של אין עוד מלבד השם יתברך. כמה הכוונה צריך? הפיש של הכוונה שלך. אז בזמן חז"ל שהיו יודעים לכוון חזק, אז היו מכוונים כוונות הרבה יותר גבוהות מהיום. אז אם פעם לא יכול לכוון את זה, רק קצת פחות מזה, בתנאים מסוימים יש שהוא פטור. אבל בימינו הפחות מזה זה השיא שלנו. אם זה השיא שלנו, אז בזה אנחנו מקיימים את המצווה. מה אנחנו רואים? התורה דורשת מהאדם את השיא של הכוונה של ייחוד השם יתברך, כמה שיותר, את המקסימום שהוא יכול. אם זה פחות מהמקסימום שהוא יכול, זה כבר לא החיבור האמיתי, זה כבר לא החיבור השלם. זה אומר דוד המלך עליו שלום: אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. יש שאלה, מה זה הכפילות של הלשון? אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש. יש על זה כמה פירושים. אחד הפירושים, אחת שאלתי מאת השם, זה הולך על העבר, אותה אבקש, זה הולך על העתיד. אומר דוד המלך, תמיד גם בעבר וגם בעתיד רק את הרצון הזה היה לי. אני רוצה להתקרב להשם יתברך בלימוד התורה, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. בדרך דרוש יש מפרשים על הכפלות בזה, שהכוונה ככה, שאם האדם עוד לא זכה לדרגה הזאת, הוא רוצה ללמוד תורה, אבל מה יעשה? הוא רוצה עוד דברים, עוד לא הגיע לדרגה הזאת. אומר לי דוד המלך, אותה אבקש. אז עוד לא הגעת לדרגת אחת שאלתי מאת השם, אז תבקש להשם שכך יהיה, תבקש להגיע לדרגה הזאת, לרצות רק את התורה. גם לרצות רק את התורה זה גם כן דרגה. ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו באמת מייחדים את ליבנו להשם יתברך, שכל מאוויינו וכל רצוננו יהיה אחד. איך להיות יותר שקועים בעבודת השם יתברך, איך להיות יותר מחוברים להשם יתברך, איך יותר להתמיד בתורה, איך יותר לנצל את הכוחות שלנו בתורה, איך יותר לשמור את עצמנו מכל העבירות, בין מצד שהעבירות עצמן הן דבר הכי חמור שיכול להיות בעולם, ובין מצד שהעבירות האלו הן מסך שמפריע לנו מלהתקרב יותר להשם יתברך על ידי לימוד התורה, להתקרב להשם יתברך יותר על ידי הדבקות. על זה אנחנו צריכים להרבות בתפילות ותחנונים להשם יתברך, להתאמץ ולהשתדל להתקרב להשם יתברך בכל כוחותינו. אנחנו רואים בספר תהילים כמה תפילות תפלס דוד המלך, כמה הוא שפך את ליבו בכל הספר תהילים, בפרט במזמור קי"ב, שם כל כך מלא תפילות על הדברים האלו.
יש במזמור מבית, כתוב שם, כאייל תערוג על אפיקי מים, כן נפשי תערוג אליך אלוקים, צמא נפשי לאלוקים לכל חי, מתי יבוא ויראה פני אלוקים. הייתה לי דמעתי לחם יומם ולילה, ואמור אליי כל היום היה אלוקיך, אלה הזכירה ושפיכה לי נפשי וכו'. יש מפרשים שהכוונה כך, מפרשים, אומר דוד המלך, כאייל תערוג על אפיקי מים, כן לנפשי תערוג אליך אלוקים. האייל זה בעל חי, הוא מסתובב צמא במדבר, בשמש, מה הוא מחפש? מעיין מים. מי לימד אותו את זה? הוא לא עבר על זה לא קורסים ולא שיעורים, זה הטבע הטבעי שלו, כך הוא נולד. ואם הוא ינסה להתמודד נגד זה, שטויות, הוא לא יכול, אי אפשר, הוא לא יוכל לחיות בלי מים. אומר דוד המלך, כן נפשי תערוג אליך אלוקים. גם הצמאון של הנפש להשם יתברך, זה ככה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשני סוגים של בריאה. יש דברים כמו ברזלים ואבנים כמו שהם ככה, אתה לא צריך להכיל ולהשקוט אותם. אבל יש דברים כמו צמחים ובעלי חיים, אתה לא משקה את הצמח הוא נבל, אם אתה לא מאכיל את הבעל חי הוא מת. אומר דוד המלך, האדם מורכב מגוף ונשמה, שניהם זה מהסוג שצריך מזון, לא רק הגוף, גם הנשמה צריכה מזון, אבל המזון של הנשמה זה לא אוכל ושתייה, זה מזון רוחני, ממש כמו שהאייל מוכרח את המים, הבעל חי לא שייך בלי מים, אין שום דבר לאיזו, כן נפשי תערוג אליך אלוקים, ככה נשמה מוכרחה את השם יתברך, צמאה נפשי לאלוקים לכל חי מתי יבוא ויראה פני אלוקים. ואם האדם לא נותן לנשמה את המזון הרוחני הזה, אז הנשמה נמצאת במצוקה, לא יעזור שום דבר. באים אנשים אומרים, יש להם כסף, יש להם דירה, כמה שהם רוצים, כמה שיותר ממה שהם רוצים, יש להם מצוקה בלב, הם לא יודעים למה הם מרגישים ריקנות. מה התשובה? הם מאכילים את הגוף, אבל הם לא מאכילים את הנשמה. כמו שאי אפשר להכיל בני אדם מזון של כלבים, אי אפשר להכיל את הנשמה מזון של גוף. לגוף יש את המזון שלו, ולנשמה יש את המזון שלה. ממשיך דוד המלך ואומר, הייתה לי דמעתי לחם יומם ולילה, באמור אליי כל היום היה אלוקיך, אלה הזכרה ושפיכה עליי נפשי וכו'. מה הכוונה? אומר דוד המלך, יש מפרשים את הכוונה כך, אם זה כך שזה המזון של הנשמה, החיבור להשם יתברך, האור הרוחני שבא מהשם יתברך, אז מה יעשה האדם בזמנים שהוא לא מצליח להתקרב להשם? הוא רוצה, הוא מנסה. אומר לו דוד המלך, הייתה לי דמעתי לחם יומם ולילה, באמור אליי כל היום יהיה אלוקיך. באמור אליי כל היום יהיה אלוקיך, זה השעות הקשות שאדם לא מצליח להגיע לדבקות. אז מה עושים? אז יש לו שאומרים, טוב, אם לא הולך, אז ילכו ליהנות מהעולם. אומר דוד המלך, לא, זה לא יעזור לך. המזון של הנשמה זה רק השם יתברך. בשעות האלו אתה שואל, מה יהיה המזון של הנשמה? הייתה לי דמעתי לחם יומם ולילה. עצם זה שאתה בצער ובוכה להשם, על זה שאתה לא מצליח להתקרב להשם, גם זה סוג מסוגי הקרבה להשם. ובאותם השעות, זה המזון של הנשמה. עבודת השם הכי אפילו שלא מצליחה ושהולכת בקושי היא יותר טובה מכל ענייני יותר טובה מכל ענייני עולם הזה. אל תנסה לחפש דברים אחרים, בין כשהולך בין כשלא הולך, תחפש רק את השם יתברך. אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בחלו. רק זה, אל תחפש דבר אחר, כי לנשמה כל הדברים האחרים לא עוזרים שום דבר, ולא רק שלא עוזרים, אלא רחמנא ליצלן עלולים להזיק. אין מה לחפש דבר אחר ואין מה לחפש במקום אחר, רק את השם יתברך. ואיך? על ידי התורה הקדושה, לימוד התורה וקיום המצוות של התורה. כל רגע שאדם לומד תורה, כל רגע שאדם מתפלל ולעשות את הכל מתוך חיבור להשם יתברך, כמו שבאנו כמה פעמים מהאריזה בשער רוח הקודש תפיד א' עמוד א' ומהבח ואורחיים סימן ימזיין, שאומרים, מדברים את זה בלשון קבלית, אבל נסביר בלי נראה בלשון יותר פשוטה עם קצת הוספה לקרב את הדברים אלינו, שהאדם בשעת לימוד התורה ועדים בשאר כל ענייני עבודת השם, אם יכוון שני כוונות, כוונה אחת שהוא רוצה על ידי זה לחבר את הנשמה שלו להשם יתברך, והנשמה תמיד מכובדת לשם ברך, אבל להוסיף בחיבור. והכוונה השנייה, להביא אור רוחני מהשם יתברך לתוך הנשמה. אם האדם יכוון את שני הכוונות האלו, אז הרבה יותר חזק יהיה על ידי הלימוד והתפילה החיבור הזה והאור הזה. אז שתי כוונות, אחת מלמטה ללמעלה, לכוון, לחבר את הנשמה להשם יתברך. הנשמה זה אור רוחני שבא מהשם יתברך לקשר את זה יותר. וכוונה השנייה, מלמעלה ללמטה, להביא עוד אור רוחני מהשם יתברך לתוך הנשמה. בכל לימוד תורה שאדם לומד, בכל תפילה שאדם מתפלל, כי היא מצווה, עזרה לזולת, זהירות מעבירה, בכל הדברים האלו, גם בלי שמכוונים את שני הדברים העליונים, אבל אם מכוונים אותם, הם נהיים בעוצמה הרבה הרבה יותר חזקה. ואז עם הזמן האדם מרגיש את זה ומתקשר לזה, ואז החיים הופכים להיות חיים אחרים, חיים שאדם כל הזמן במחשבתו, איך אני יכול יותר להתקרב לשם ברך. כמו שאמר דוד המלך, אחת שאלתי מי את השם אותה בקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בחלו. שמעזור שנזכה כולנו כמה שיותר להתקרב לשם ברך, כמה שיותר לעשות רצון לשם ברך. שמעזור שנזכה כולנו לבניין דוד דשמר אמן, ולביאת משלך תתקן לרבי אמן.